שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, פרק 9. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כוח, שהיא ישיבה של הרב שטיינזלץ, והוא מוקדש לרפואת כל החולים וגם לרפואת הרב הדין שטיינזלץ בעזרת השם יתברך. טוב, שלום לכם, פרק 9. אנחנו היום ננסה ללמוד מדף סמך עמוד א' במשנה במילים השולח את הבערה, ועד דף סמך עמוד ב' במילים אמר רב, אמר רב נחמן, סליחה, במילים ויתאווה דוד. ויום מי ישקין מים, עד שאני מעט בדף סמך עמוד ב'. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים היום במשנה, משנה חדשה, שהיא בעצם משנה נורא יסודית בתוך הנזק שנקרא הנזק של אש. השולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים או אפר, חייב. כלומר, אדם שולח את הבערה, לא הכוונה פה ששולח לידי מישהו אחר, אלא גורם לבערה, גורם לאש להתפשט, שולח את האש, והאש אוכלת עצים או אבנים או אפר, הורסת דברים. איך היא הורסת אבנים? אולי איכשהו גורמת לאבנים לא להיות טובים אחרי זה? חייב. הוא חייב גם על העצים, גם על האבנים, גם על האפר. למה? שנאמר, כתוב בתורה, כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה. יש פה פסוק שלם, שהוא בעצם המקור לנזק הזה שנקרא אש, לחיובים של אש, ואגב, זה די נדיר שמשנה מביאה פסוק. וכשזה קורה, צריך תמיד לשאול למה, ומה בעצם, בדרך כלל משניות לא מביאות מקורות, המשנה בדרך כלל לא מביאה מקור להלכות שלה, פה יש פה מין כזה מדרש הלכה, יש פה דין ושנאמר, ויש את הפסוק, שימו לב לפסוק, תצא אש, מוצאת קוצים, אחרי זה גדיש, קמה או השדה, שלם ישלם מבעיר את הבערה. אז מכאן לומדים שאתה חייב על כל הדברים שהאש הורסת, לא רק על דברים מסוימים, אלא גם על עצים, גם על אבנים, גם על אפר. בהמשך נראה בגמרא שזה לא כל כך פשוט. גמרא, אמר רבה, למה לדכתב רחמנה קוצים, גדיש, קמה ושדה? כן, רבה שואל שאלה, שאלה בפשוטו של מקרא. כן, שאלה על הפסוק. רב המוטרד, הפסוק, קורא את הפסוק ושואל, למה צריך לכתוב קוצים, גדיש, קמה, שדה, המון עריכות, בשביל מה צריך את כל זה? צריך עכשיו לבנות מערכת שתסביר לנו בדיוק מה החידוש של כל אחד מהפרטים האלה, אחד על גבי השני. אז עכשיו הגמרא תסביר. צריכי, כלומר, צריכים את כל המקרים האלה. דאי כתב רחמנה קוצים, הווה אמינא, קוצים הוא דחייב רחמנה, משום דשכיח אש גביו, הוא שכיח דפשע. אבל גדיש, דה לא שכיח אש גביו, ולא שכיח דה פשע, אימא לא. אני אתרגם. אם התורה הייתה כותבת רק הקוצים, הייתי אומר, קוצים חייבה התורה, משום ששכיחה האש אצלם, ושכיח שהוא פושע, הוא מתרשל. אבל גדיש, שלא שכיח אש אצלו, אצלם, ולא שכיח שהוא פושע, אולי לא. בוא נסביר. בעצם מה שהגמרא מציעה פה, זה שאם היה כתוב רק קוצים, הייתי אומר קוצים, זה דבר קלאסי שאש שורפת. ולכן, מאוד הגיוני שאדם יפשע בזה. אז זה הגיוני שאדם ישלם. אבל גדיש, שבדרך כלל אנשים הרבה יותר נזרים לגביו, ושומרים עליו, וזה הרבה יותר נדיר שדבר כזה יתרחש. אולי התורה לא חייבה על זה. לכן, אם היה כתוב לי קוצים, הייתי אומר, רגע, על קוצים אני יודע, על גדיש אני לא יודע. לכן היה צריך לכתוב גם כן גדיש. עכשיו הגמרא שואלת, אבל הפוך. כלומר, אם ככה, אם גדיש זה חידוש גדול יותר מקוצים, אז תכתוב רק גדיש, ואני כבר יודע לבד שגם קוצים. נכון? אז עכשיו הגמרא תסביר למה צריך, למה כל אחד מהם, גם בגדיש וגם בקוצים, יש בו חידוש שאין בשני. ממשיכה הגמרא, והיא כתב רחמנה גדיש, הווה אמינא, גדיש חייב רחמנה, משום זה הפסד מרובהו, אבל קוצים זה הפסד מועט, אימא לא. לכן כתבו. כלומר, אומרת הגמרא, אם היה כתוב רק גדיש, הייתי אומר, גדיש זה הפסד גדול. זה חיטה, זה תבועה. על זה, אתה חייב. קוצים זה הפסד קטן, על זה התורה לא תחייב אותך. לכן גם בגדיש וגם בקוצים יש צד שהוא ייחודי, צד שהוא מחודש. ולכן בשביל שאני יודע שאני חייב לשלם גם על הקוצים וגם על הגדיש, לא הייתה ברירה, התורה היה לכתוב גם כן, גם קוצים וגם גדיש, כי כל אחד מהם לבד לא היה מספיק לי כדי לדעת את השני. יפה, אז הבנו למה קוצים, הבנו למה גדיש. ממשיכים הלאה. מה המילה הבאה בפסוק שאנחנו לא מבינים למה צריך אותה? כמה. אומרת הגמרא, כמה למה לי? עונה הגמרא, מה כמה בגלוי? אף כל בגלוי. אגב, כמה זה התבואה שצומחת בשדה, לפני שקוצרים אותה. מה כמה בגלוי? אף כל בגלוי. כלומר, יש פה ניסיון ללמוד הלכה מהמילה כמה, שאני אהיה חייב על נזקי האש שלי, רק על דברים שהיו גלויים על פני הקרקע, לא דברים שהיו מוסתרים. כלומר, אם אדם מחביא בקרקע של השדה שלו ארגז עם כתבי יד נדירים, ואני שלחתי אש והאש שרפת הכל גם את הארגז הזה, אני אהיה פטור לפי ההצעה הזאת, לפי הדעה הזאת, משום שזה לא בגלוי, אני רק חייב על דברים שהם בגלוי. מה הסיבה? בפשטות, הייתי אומר, אני לא אמור לקחת בחשבון דברים מוסתרים. אני לוקח בחשבון דברים שגלויים, שהם על פני הקרקע. ולכן אפשר ללמוד מהמילה כמה. דווקא שכל הדברים, כל החיובים צריכים להיות דומים לכמה. כמו שכמה היא בגלוי, כולם רואים אותה, כך כל הדברים צריכים להיות בגלוי על מנת להתחייב עליהם. אם זה לא בגלוי, אני לא יהיה חייב. שואלת הגמרא, ולרבי יהודה, דמחייב הנזקי תמון באש, כמה למה לי? פה אנחנו מגלים בעצם שהדיון הזה לגבי הדברים המוסתרים הוא בעצם מחלוקת. מחלוקת תנאים, שתבוא במשך הפרק, ולמחלוקת הזאת קוראים, השם, הקוד של הזה, תמון. האם חייבים נזקי תמון באש? האם אש ששורף את דבר שהיה תמון, חייב או פטור? רבי יהודה חושב שחייב. רבי יהודה לא מקבל את ההבדל הזה בין תמון ללא תמון. לא משנה את החייב בכל מקרה. אם כן, לפי רבי יהודה, מה הוא יעשה עם המילה כמה? המילה כמה בשביל השיטה האחרת, המילה כמה חידשה לנו שזה צריך להיות הכל בגלוי. אני לא חייב על מה שלא גלוי. אבל לפי רבי יהודה שאני כן חייב על מה שגלוי, על מה שלא גלוי, מה רבי יהודה יעשה עם המילה כמה? עונה הגמרא, לרבות כל בעלי קומה. המילה כמה לדעת רבי יהודה, תבוא לחדש שאני אהיה חייב על כל בעלי קומה. מה זה בעלי קומה? מפרש רשי פה, אף בעלי חיים ואילנות. כלומר, אני חייב גם על דברים שהם לא תבועה. אילנות ואפילו בעלי חיים שהיו על, על פני הקרקע, אני אהיה חייב עליהם. כלומר, יש פה איזה, יש פה משהו מעניין. כלומר, על פנם אתה אומר, ברור, מה צריך, אם יש זה נזק ואני גרמתי נזק, אז כל נזק שיגרם אני אשלם. אבל זה לא ברור מאליו, יש משהו בנזק של האש, שכנראה חכמים תופסים אותו, שזה לא מובן מאליו שאני אתחייב על כל הדברים. אני חייב ממש להגיד לי דבר דבר כדי שאני ידע שאני חייב על כל סוגי הנזקים. לכן רבי יהודה חושב שצריך גם את המילה כמה כדי לרבות כל בעלי קומה, גם אילנות, גם חיות. עכשיו, כדרכה של הגמרא, יש פה מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן, ורבי יהודה למד מכמה משהו. עכשיו אני צריך לדעת מאיפה רבנן ילמדו את הדבר הזה. ורבנן, לרבות כל בעלי קומה מנהלו. רבנן הרי צריכים את המילה כמה בשביל תמון, בשביל להגיד שאני לא חייב על דברים שהם תמונים. אז מאיפה הם ילמדו שאני חייב על בעלי קומה? הרי אין להם את המילה כמה, זה לא מיותר להם. אומרת הגמרא, נפקא לאומה או הקמה. יש בפסוק, כתוב, נאכל גדיש או הקמה. יש פה או, המילה או מיותרת. יש פה שיטה, יש פה צורת למידה, זה מדרש הלכה, צורה של מדרש הלכה קדום, שמילים מיותרות אפשר להוסיף עוד דינים בתוך הפסוק, ללמוד עוד דינים. המילה או מיותרת, אני לומד שלאו דווקא כמה, אלא גם דברים שהם בעלי קומה. כן, אני מרחיב את היריעה דרך שימוש במילים מיותרות. עכשיו כמובן מה עולה השאלה? אז יש פה מילה מיותרת, מה רבי יהודה יעשה עם זה? ורבי יהודה, או, כן, מה רבי יהודה יעשה? מהגמרא, או מביילי לחלק. למה רבי יהודה יצריך את המילה או? בשביל לחלק. עכשיו לחלק זה בעצם התפקוד הרגיל של המילה או. בשביל מה משתמשים במילה או? גם בעברית היום, בשביל לחלק. אני אומר זה או זה, כן? לא חייבים גם וגם, אלא או זה או זה. לדעת רבי יהודה, המילה או בפסוק, בא להגיד שאני לא חייב לשלם רק אם צרפתי גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, גם כמה גם גדיש, אלא או זה, או זה, או זה ואו זה. לכן המילה או לדעת רבי יהודה היא לא מיותרת בכלל. צריך אותה. שואלת הגמרא, ורבנן, שהשתמשו במילה או בשביל ללמוד בעלי קומה, אז לחלק מילה להו, איך הם ידעו לחלק? אין להם את המילה או. עונה הגמרא, נפקא להו מאו השדה. הם לומדים את זה מאו השדה. יש פעמיים את המילה או. יש נאכל גדיש, או הקמה, או השדה. אז האו השדה גם כן מיותרת. אז את האו השני, את מהאו השני, הם ימדו לחלק. ואת האו הראשון הם משתמשים לרבות כל בעלי קומה. ורבי יהודה, אם ככה, מה רבי יהודה עושה עם האו השני? את האו הראשון רבי יהודה אמר לחלק. למה צריך את האו השני? עונה הגמרא, איידה דכתב רחמנה או הקמה, כתב או השדה. כלומר, באמת המילה האו השני, לדעת רבי יהודה, זה מין שגרת לשון. אמרו, התורה הייתה חייבת להגיד את המילה או בשביל לחדש לי, לחדש לי לחלק, וממילא כתוב נאכל גדיש או הקמה, אז כתבו או השדה. בעצם אי אפשר לדוש לזה שום דבר, זה מין תוספת שהיא סגנונית, היא לא באה ללמד אותי שום דבר. יפה, אז הסברנו למה צריך גדיש, למה קמה, מה נשארנו להסביר? את המילה שדה. שואלת הגמרא, שדה למה לי? כן? מה עושים עם שדה? עכשיו אנחנו כבר לא בתוך רבי יהודה ורבנן, עכשיו אנחנו באופן כללי. גמרנו להסביר את ה... בכמה היה לנו הבדל בין רבי יהודה לרבנן, עכשיו אנחנו חוזרים למיינסטרים, מה עושים עם המילה שדה? עונה הגמרא, להטויי, לחכה נירו וסכסכה אבניו. לרבות מקרה שהאש לחכה, כאילו מין שרפה את הניר שלו, את האדמה החרושה, וסכסכה והרסה את האבנים. כלומר, אני חייב לא רק על תוצרים של האדמה, על קמה ועל גדיש ועל קוצים, גם על האדמה עצמה, גם על השדה עצמו שנהרס כתוצאה מהאש, גם על זה אני צריך לשלם. זה כנראה הדבר הכי 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 קיצוני. אני חייב אפילו על השדה עצמו, אפילו על האדמה עצמה אני חייב לשלם אם הזקתי כתוצאה מהאש. שואלת הגמרא, ולכתוב רחמן השדה, ולא באי הנח. שיכתוב התורה את המילה שדה, ואני לא אצטרך את השאר. כלומר, אם השדה, זה החידוש הכי הכי גדול, אז אם נכתוב את החידוש הכי גדול, אני אלמד מכל וחומר את כל שאר הדברים. אם באמת הרעיון שאדם חייב לשלם על נזקי אש, אפילו על האדמה עצמה, תכתוב את זה, אני כבר אבין לבד, שוודאי חייב על הקמה, וודאי חייב על הגדיש, וודאי חייב על הקוצים. למה אתה כותב גם וגם וגם? תגיד את הדבר הכי חמור. עונה הגמרא, צריכה. לא, צריך לכתוב את זה גם כן, צריך את הכל. כל אחד אין פה שום דבר מיותר. זו הנחת היסוד שאין שום דבר מיותר. למה? אומרת הגמרא, דאי כתב רחמן השדה, הווה אמינא, מה שבשדה אין, מי דאחרינא לו. כמשמע לן. אני אסביר לפי רש"י. אם התורה הייתה כותבת רק את המילה שדה, הייתי מבין את המילה שדה, לא במשמעות של האדמה עצמה של השדה, הייתי מבין שהכוונה היא לדברים שבתוך השדה. הקוצים, הגדיש, הקמה. כלומר, לא היה אפשר לברוח פה מפירוט. אם היית אומר לי רק שדה, הייתי אומר, אוקיי, אתה מתכוון לדברים שבתוך השדה. לכן כתבו לי כמה, גדיש, קוצים. עכשיו כשאומרים לי שדה, אני כבר מבין שלא הכוונה לכל הדברים האלה, הכוונה היא לאדמה עצמה. לכן יש פה את כל הפירוט הזה בעצם כדי ליצור מערכת של חיוב כללי, שתחייב לי כמעט את כל הדברים, אולי חוץ, הדבר היחיד שעולה פה שלא חייבים עליו, זה לפי רבנן בנזקי תמון. אבל חוץ מזה, בעצם כל סוגי הנזקים שמתרחשים בשדה, גם הקוצים, גם דברים יקרים, גם דברים זולים, גם דברים ששכיחים, גם דברים שלא שכיחים, גם דברים שהם האדמה עצמה, על הכל אני חייב. עד כאן בעצם הסוגיה היחידה על המשנה הזאת, שבעצם מרחיבה, ממשיכה את המהלך של המשנה. המשנה עצמה היא עשה למדרש הלכה, לקחה הלכה והביא לי את המקור, ורבה פיתח את הרעיון הזה והביא מקורות, הביא סיבות, למה צריך, מה לומדים מכל מילה בפסוק. יפה, עכשיו אנחנו נכנסים למהלך נוסף, רצף ארוך של דברי אגדה, שקשורים באופן מסוים לנושא. כרגיל, אנשים נוטים לזלזל או לדלג או לקרוא בחיפזון דברי אגדה. אנחנו כמובן נקרא את זה בחיפזון בגלל שאנחנו קוראים את הכל בחיפזון. יש פה דברים נורא נורא עמוקים. בכלל, צריך לדעת שהאגדה זה בדרך כלל, אולי הסיבה שמדלגים על זה, זה בגלל שזה יותר קשה יותר קשה מדברי ההלכה לפעמים. זאת אומרת, אתה מבין, אבל בעצם בשביל להבין באמת מה כתוב, צריך לעמול הרבה ולהתייגע הרבה. אנחנו נקרא ממש על קצה המזלג ונסביר, ואת השאר תשלימו בעצמכם במחשבה שלכם. אז בואו נתחיל. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה. כלומר, כשפורענות באה לעולם, לא עלינו, היא באה בזמן שהרשעים בעולם, היא באה בעקבות הרשעים, הרשעים אשמים בפורענות שבאה לעולם. אבל היא מתחילה מן הצדיקים. כן, יש פה משהו שהוא נראה גם לא מתייחסים פה בכלל לשאלה של הפריות של זה, כן? זה לא פרי, אבל ככה העולם בנוי. העולם בנוי שהפורענות מגיעה בגלל הרשעים, אבל היא מתחילה מהצדיקים, ויש פה מקור, והמקור הוא בעצם המקום, הקישור לנושא שלנו, כי תצא אש ומצאה קוצים. כן, זה נאמר לגבי נזקי אש. והוא מסביר למה, איך הוא דורש את הפסוק, מתי אש יוצאה? בזמן שקוצים מצויים לה. ואינה מתחלת, אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר, ונאכל גדיש. ואכל גדיש לא נאמר, אלא ונאכל גדיש, שנאכל גדיש כבר. אני אסביר. מצד אחד כתוב, כי תצא אש ומצאה קוצים. האש יוצאת בזמן שהקוצים מצויים לה. הקוצים זה הרשעים, כן, האש יוצאת בעקבות הקוצים. אבל, בפועל, מי נזוק ראשון? הצדיקים. איך רואים את זה מהפסוק? כתוב אחרי זה, אחרי הקוצים, ונאכל גדיש. לא כתוב ואכל גדיש, אלא ונאכל, כאילו זה כבר קרה. לא, האש יוצאת, וכבר בעצם הצדיקים, כבר הגדיש, שזה הצדיקים, כבר נספו בדבר הזה. אז ככה בנוי העולם. תני רב יוסף. רב יוסף ממשיך את הקו הזה של העיסוק בפורענות. מה ידכתיב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? זה נאמר לגבי בני ישראל ומצרים. כיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, שנאמר, והכרתי ממך צדיק ורשע. למה אסור להם לצאת מהבית עד הבוקר? בגלל שברגע שיש פורענות בעולם, ברגע שיש משחית, ברגע שנותנים רשות למשחית, למלאך המוות, להרוק, הוא לא מבחין לצדיק לרשעים. זה לא משנה מי אתה, מה עשית, אתה עלול להיספות באבון הרשעים, ולכן תישארו בבית. ולא עוד, אלא שבעצם יש פה משהו שהוא קצת סותר. מצד אחד אומר, הוא לא מבחין לצדיק לרשע, מצד שני, הוא כן מבחין ומתחיל מהצדיקים. כלומר, הצדיקים הולכים תחילה, הצדיקים סובלים יותר. שנאמר, יש בפסוק, והכרתי ממך צדיק ורשע. מילה צדיק מופיע לפני המילה הרשע. כלומר, אתה צדיק, ככה זה ביחזקאל, הצדיק נספה לפני הרשע. בכה רב יוסף, רב יוסף בכה. כולי היי נמי לעין דומים. כן, רב יוסף ככה מסתכל על הדבר הזה ואומר, ובעצם בוכה, יש פה משהו נורא נורא עצוב. כל הצדיקים האלה דומים בעצם, כשמגיעה פורענות, כשמגיעה הצרה, הם דומים לעין, אין להם שום כוח כנגד הפורענות. כן, אין פה בכלל תפיסה של הצדיקים שהם מבטלים גזרות, אלא דווקא פה התפיסה היא, כשמגיע המשחית, אין צדיקים, אין רשעים ואין מה לעשות. אמר לי אביי, אביי מנסה לנחם את רב יוסף, טיבו אותו לגביי, זה דבר טוב עבורם, זה טוב שהם הולכים ראשונים, זה טוב שהם מתים קודם. לכתיב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הצדיק נאסף, כלומר נאסף אל עמיו, נפטר, כדי שלא יצטרך לראות את הרעה, כדי שלא יצטרך לחוות את התקופה הרעה, לא יצטרך לראות את הדברים הרעים שקורים לעם ישראל. לכן זה ברכה לצדיק, שהצדיק נאסף לפני הרעה. טוב, באמת, דברי אגדה מאוד, מאוד נוגעים ללב, וגם באמת שבהקשר הנוכחי עכשיו, יש בזה הרבה מחשבות שעולות דווקא בהקשר של הקורונה, אבל לא נרחיב. נמשיך. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. המאמרה הזאת מגיעה פה בגלל שאמרנו, השתמשנו בפסוק הזה לפני שנייה. אז פה יש רעיון חדש שלומדים מזה, שאדם תמיד צריך לצאת, להיכנס לעיר בכי טוב, כלומר באור, בזמן של האור שנקרא כי טוב, ולצאת כשכבר אור. לא להיות בחוץ בלילה. כלל מאוד חשוב, לא יוצאים לדרך ולא ממשיכים לדרך בלילה, נכנסים לעיר לפני שמחשיכים ויוצאים מהעיר אחרי שהאור זורח. תנו רבנן, ועכשיו יש פה רצף של הוראות, טיפים, דרכים להתמודד עם מצבים קשים בעולם. מגפות, רעב ועוד דברים, מה צריך לעשות? ובדרך כלל גם יהיה מקור לזה מהפסוק. תנו רבנן, דבר בעיר כנס רגליך. כשיש מגפה בעיר,
כנס רגליך. מה הכוונה כנס רגליך? תיכנס לבית, תיכנס לבידוד, אל תצא. שנאמר, ואתם לא תצאו איש בפתח ביתו עד בוקר. כן? יש, היה בחוץ דבר במצרים, היה שם מכת בכורות. מה עושים כשיש מכה בחוץ, כשיש דבר? אנחנו נשארים בבית. ואומר, כן, מביאים עוד מקור, עוד פסוק לרעיון הזה, לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתך בעדיך. זה גם כן פסוק ב... איפה הפסוק הזה נמצא? פסוק הזה בישעיהו, לך עמי בו בחדריך, סגור דלתך, תיכנס פנימה. ואומר, פסוק נוסף, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. זה בספר דברים. שלושה פסוקים לרעיון הזה שתישאר בבית. שואלת הגמרא, מה היא ואומר? כלומר, למה צריך שלושה פסוקים? מה כל פסוק מלמד אותי? ועכשיו בונים פה מין תהליך של לימוד. כל פסוק מלמד אותי עוד שלב. וכי תימה, הנמילי בליליה, אבל ביממה לא. אם היה כתוב לי רק את הפסוק הראשון, עד בוקר, כן? עד תצאו איש פתח ביתו עד בוקר, הייתי אומר, זה בלילה, סבבה, אבל ביום אתה יכול לצאת החוצה, גם בזמן המגפה. אז משל זה הביאו את הפסוק השני, תשמע, לך מי, בוא בחדריך, וסגור דלתך. לא משנה לילה, לא משנה יום, תישאר בבית. אבל עדיין זה לא מספיק, למה צריך עוד פסוק שלישי? כי וכי תימה, אומרת הגמרא, הנמילי, היכא דליכא אימה מגווי. אבל היכא דליכא אימה מגווי, כי נפק יתב בין עינה שבצוותא בעלמא תפי מעלי, תשמע, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. אף אגד מחדרים אימה, מחוץ תשקל חרב. זה היה טיפה ארוך, אני אסביר. בפסוק השלישי יש פה פסוק מעניין. כתוב, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. פה התיאור הוא דווקא, הוא לא תיאור שבפנים בטוח וחמים ונעים. בחוץ תשקל חרב, החרב מסתובבת בחוץ והורגת. ובחדרים יש גם כן לא הכי נעים, בחדרים יש אימה. אז זה החידוש, החידוש הוא, אם היה לי רק את הפסוק הראשון והשני, הייתי אומר, מתי צריך להישאר בבית בזמן מגפה? כשבפנים בטוח, חמים ומוגן. אבל אם גם בפנים יש אימה, אם גם בפנים יש צרה, אולי עדיף לצאת החוצה, לשבת בין אנשים, אולי זה עדיף. לכן מדגישים הפסוק השלישי. אפילו אם מחדרים אימה, אפילו אם יש אימה בחדרים, אפילו אם יש, אם החדרים לא לגמרי בטוחים, עדיין, אם הם יותר בטוחים מאשר בחוץ, עדיף להיכנס פנימה. זו התפיסה פה שבזמן מגיפה, מה שעושים, הפעילות האנושית הנדרשת, זה להיכנס פנימה לתוך הבית. מי שמעניין אותו ידע שבהלכה, לפחות אצל האשכנזים, הרעיון הזה התהפך וניתה מין מסורת שכשיש מגפה דווקא עוזבים את העיר, ויש עוד הרבה דיונים, הרי זה לכאורה נגד גמרא מפורשת, אבל לא כאן המקום. כל פנים זה הרעיון, זה מה שעושים בזמן מגפה. עכשיו יש פה סיפור על רבה. רבה, בעידן ריתחה, הווי שכר קווה. בזמן של כעס, בזמן של צרה, היה סוגר את החלונות. למה? דכתיב, כי עלה מוות בחלוננו. כן? יש פה ציור, כאילו, ציור ריאלי. המוות מגיע דרך החלון, לא עלינו, וצריך לסגור את החלונות. האם צריך לקרוא את זה כפשוטו, או שיש פה איזושהי רמה אחרת? שאלה. תנו רבנן, עוד ברייתא, רעב בעיר, אז מה עושים כשיש רעב בעיר? פזר רגליך, זה הזמן דווקא לא להיכנס פנימה, אלא לעזוב, ללכת לחפש את המזל במקום אחר, שנאמר, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם. היה רעב, אז הוא נודד. ואומר, עוד פסוק, המצוראים מספר מלכים, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, כן, הם החליטו לצאת החוצה כי היה רעב וכו'. מה הווה אומר? למה צריך עוד פסוק? כמו לפני כן, כן? וכי תימה, הנמיל יהיה חד אליקה ספק נפשות, אבל איך אליקה ספק נפשות לא, תשמע, לכו ונפלא על מחנה הרם, אם יחיון ונחיה. אם היה רק את הפסוק הראשון של וירד אברהם מצרימה, אז הייתי אומר, טוב, שם ברור שהוא צריך לרדת מצרימה, ברור שהוא צריך לעזוב את העיר, כי זה... יש פה מצד אחד מצב של רעב, ותד שני אין לו מה להפסיד, שם זה לא מצב מסוכן לרדת למצרים. לעומת זאת, במקרה של המצוראים, הם לקחו סיכון, בגלל הרעב הם הלכו ונפלו למחנה ארם. בסוף זה יצא ישועה גדולה לעם ישראל מתוצאה מזה, אבל הם עשו דבר שנורא נורא מסוכן. וזה החידוש, שאפילו במצב מסוכן, אם זה זמן של רעב, תלך על האופציה של הנדודים, תלך על האופציה של היציאה מהעיר, זה האופציה היותר טובה, ויש פה, כאילו שתי מקורות הרעיון הזה. עוד הנחיות לגבי זמנים של צרה, לזמנים של פורענות. תנו רבנן, דבר בעיר, אל יהלך אדם באמצע הדרך, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. דכיוון דהיבה לרשות מסגה להדיה. כשיש דבר בעיר, אל תלך באמצע הדרך, אל תלך באמצע הכביש. מפני שמלאך המוות הוא בזמן הזה הולך באמצע, למה? היות שנתנו לו רשות, הוא עכשיו המלך, הוא עכשיו הבוס, נתנו לו רשות, המלאך המוות מסתובב בבסוט, איפה הוא הולך? באמצע הרחוב, כמו מלך. אתה לא רוצה, להתקל בו, אל תלך באמצע הרחוב. שלום בעיר, אם יש מצב של שלום בעיר, מצב של אין דבר, מצב טוב, מצב נורמלי, אל יהלך בצדי דרכים, אל תהלך בצד של הדרך, בשוליים, בשוליים של הרחוב, למה? דכיוון דלת לרשותה, מחבי חבוי ומסגה, בתקופה הזאת של השלום, מלאך המוות הוא לא אורח רצוי, אין לו רשות, הוא לא מסתובב כמו מלך, הוא מסתובב כמו אביון, הוא הולך בצד, כפוף, בצד של הדרך, אז אם אתה לא רוצה לפגוש אותו, כדאי לך ללכת באמצע הדרך. טוב, תלו רבנן, דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת, שמלאך המוות מפקיד, מפקיד שם כליו. זה מעניין מאוד. יש דבר בעיר, אל תיכנס, אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת. בית הכנסת זה פעם, בפרט בזמן הגמרא, בית הכנסת היה, בית הכנסת היו מחוץ לעיר. רואים את זה מקום למקומות שבית הכנסת היו מחוץ לעיר, ומקומות שוממים, מסוכנים, והתפיסה היא שמלאך המוות מפקיד שם כליו, כאילו הוא חוזר לשם, הוא שרוי שם, הוא נמצא שם, לכן לא ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת. כאילו בית הכנסת לא כתיבת נוח, אלא דווקא כמקום מסוכן, כמקום שמלאך המוות מסתובב שם. מאוד מעניין. מאוד נגד אולי האינטואיציה הבסיסית של אנשים היום. אבל הגמרא מסייגת את זה. והנמילי, איך עד לא קרו בי דרדקי, ולא מצלו בי עשרה. מה שאמרנו שמלאך המוות מפקיד שם כליו, זה רק אם לא, אין שם דרדקים, אין שם ילדים שלומדים שם, שקוראים שם, אם אין שם חיידר של ילדים, ולא מצלו בעשרה, ואין שם עשרה אנשים שמנפללים שם בקביעות. אבל אם יש שם אחד מהדברים האלה, או שתי הדברים האלה, אז כבר מלאך המוות לא מפקיד שם את כליו, כנראה שהוא מפחד מהקדושה של התפילה, או מהדרדקים, מההבל פיים של תינוקות, אז מקרה כזה, אז דווקא בית הכנסת הוא מקום מאוד בטוח, ואפשר להיכנס. אפילו יחידי. תלו רבנן, כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, אליהו הנביא בא לעיר. אם אתה שומע כלבים שבוכים, כלבים שהם מייללים, זה סימן שמלאך המוות בא לעיר. יש לו משהו, יש לו מישהו לקחת. כלבים משחקים, אם הכלבים שמחים, יש אליהו הנביא בא לעיר. יש פה תפיסה שהבעלי חיים, הכלבים לפחות, הם אלה שהם קולטים, יש להם קולטנים, הם חשים את התנודות הרוחניות גם שקורות. אנחנו לא שמים לב, אבל הם שמים לב אם מלאך המוות מגיע, או להבדיל, אליהו הנביא מגיע לעיר. והנמילי, איך דלת בעוני קבע. כל זה כשאין אין בין הכלבים האלה נקבה. אם יש בין נקבה, אז הם בוכים, צוחקים, זה לא קשור, זה לא קשור למלאך המוות ולאליהו הנביא, זה קשור להיבטים פיזיולוגיים כאלה ואחרים של הכלבים, ובעצם אין כאן שום אינדיקציה לגבי מי מגיע לעיר. טוב. עכשיו יש סיפור מאוד מעניין, שבעצם הוא לא חלק מהרצף. עכשיו היה רצף אחד של דברי הגדה שקשורים לפורנות, התחלנו עם פורנות שלא מבדילה בין צדיקים לרשעים, והמשכנו עם הוראות כלליות לגבי התייחסות לפורנות, ועכשיו אנחנו חוזרים בעצם להתייחסות שתהיה עוד שנייה קשורה למשנה, לנושא של נזקי אש. יתיב רב עמי ורב אסי כמד רבי יצחק נפחה. רבי יצחק נפחה היה הרב, וישבו לפניו תמידיו רבי עמי ורב אסי. מר אמר לי, למ אמר שמעת, ומר אמר לי, למ אמר הגלת. אחד התלמידים אמר לרב, תגיד, שהרב יגיד, הרב ילמד אותנו הלכה. שמעת זה סוגיה, הלכה. ומר אמר לי, למ אמר הגלת, הייתי רוצה דווקא לשמוע הגדה. יש ויכוח בין התלמידים, מה הם רוצים ללמוד. כן, אחד אומר, אני רוצה, כן, אף אחד לא אמר, רוצים שיעור חופשי, אבל אחד אמר, אני רוצה איזה סוגיה, משהו ששאר ככה לדון, משהו לנעוץ את השיניים, והשני אמר, אני דווקא רוצה משהו, משהו לנפש, איזה דבר אגדה. פתח למאמר שמעתה, פתח למאמר אגלתה ולא שווה כמר. פתח למאמר שמעתה ולא שווה כמר. כן, הוא התחיל להגיד אגלתה, ואחד מהם לא נתן לו. הוא התחיל להגיד שמעתה, סוגיה, סוגיה הלכתית, והשני לא שלו. כן, הוא לא הצליח לפתוח את הפה. בקיצור, יש פה ויכוח שהם לא מוכנים, אף אחד מהם לא מוכן להתפשר. אמר להם, אז הוא ככה נכנס בהם. אמר להם, הם שולח למשל למה הדבר דומה. לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה ואחת זקנה. ילדה מלקטת לו לבנות, זקנה מלקטת לו שחורות, נמצא קרח מכאן ומכאן. כן, פה משל כאילו למצב הזה, לסיטואציה המוזרה הזאת. אדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה, כלומר צעירה, ואחת זקנה. הצעירה רוצה שהוא יראה צעיר. הזקנה רוצה שהוא יראה זקן, כי אחרת זה פדיחה. אז הצעירה, הילדה, מלקטת לו, היא מלקטת לו שערות לבנות, מוציאה את הלבנות, כדי שהוא יראה עם שיער שחור,
שיער בהיר,
שיער, כאילו, לא בהיר, שיער לא לבן. והזקנה, היא מוציאה את השחרות, כדי שהוא יראה דווקא מבוגר. מה קורה? נמצא קרח מכאן ומכאן. מה נמשל? כי הוא אומר להם, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה, אבל בסוף לא נלמד כלום, כי אתם מושכים לשני הכיוונים. זה פשטות, מה שהכוונה פה. אמר להם, עכשיו הוא אומר להם, הוא חוזר ואומר להם, יחי, אם הלכו מילתא דשווה לתרווחו. אם כך, אני אומר לכם משהו שיתאים, שיהיה מוסכם על שניכם, משהו שיש בו גם צד הלכתי וגם צד אגדתי. והוא מתחיל מהפסוק של המשנה שלנו. כי תצא אש ומצאה קוצים. תצא מעצמה. כן, הוא מדייק הפסוק. כי תצא אש ומצאה קוצים. תצא, נשמע, זה משמע שיוצאת מעצמה. זה לא משהו ידליק אותה. שלם ישלם המבהיר את הבעירה. נשמע שיש פה מישהו שמבהיר את הבעירה. שפה איזה בעייתיות הפסוק. איזה מין משהו לא לגמרי ברור. איזה פער בין התצא אש למבהיר את הבעירה. שזה מישהו שמבהיר. את הפער הזה הוא יתרץ על ידי דברי אגדה מאוד מרגשים. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שבערתי. אני הציתי אש בציון שנאמר, ויצאת אש בציון ותוכל לסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשלם את הבערה, הקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על האש הזו, למרות שזה אש שלא הוא הדליק, ככה רש"י מסביר. אנחנו גרמנו לו, אנחנו עשינו את העבירות, אנחנו קלקלנו את מעשינו, ולכן זה כאילו התצא אש, זה קרה, זה לא קרה כתוצאה מהמבהיר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתייחס לזה כאילו אני הבערתי. אני מתייחס לזה כאילו אני יזמתי פה את הדבר הזה, ואני, כמו שאני הבערתי את האש, אני גם עתיד לבנותה באש. אני אבנה את ירושלים, את בית המקדש, במהרה ימינו על ידי אש, זה יהיה מין מידה כנגד מידה כזה. אז זה דבר האגדה שהוא אמר. עכשיו הוא יגיד גם דבר הלכה שקשור לאותו עניין. שמעת, פתח הכתוב בנזקי ממונו, וסיים בנזקי גופו. לומר לך אישו משום חיציו. ההערה ההלכתית הזאת היא הערה הלכתית מאוד 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 משמעותית, שיש לה, אולי, יש בה הבנה כללית בכלל לגבי כל נזק שנקרא של אש, ובכלל לגבי הגדרות של נזקים בכלל. אז בואו נסביר את זה. אומר, פתח הכתוב בנזקי ממונו, וסיים בנזקי גופו. כלומר, כשכתוב כתצא אש, זה עוסקים פה ב... כאילו זה מתואר, האש מתוארת כממוני, בתור משהו ששייך לי, כן? תצא אש, משמע שיוצאת ודולקת מתוך השטח שלי, ואז הולכת לשטח של החבר שלי. זה כאילו, איך אני תופס את, את הנזק שנקרא אש? זה דבר ששייך לי, שהולך ומזיק, כן? כמו שור בעצם. שור שלי שהולך ומזיק, האש שלי הלכה והזיקה. ממון שלי הולך ויוצר נזק. אבל בסיים, בנזקי גופו. בסוף הפסוק זה נשמע כאילו אני מבהיר את הבערה. לא מדובר, זה נשמע כאילו אני הגופי, אני בעצמי הזקתי, זה לא הממון שלי יצר נזק. אני בעצמי הזקתי. למה זה ככה? לומר לך אישו משום חיציו. אנחנו מתייחסים לנזק האש כנזק כמו נזק של חץ. כשאני אורה על אדם חץ, אני לא אומר החץ שלי הזיק לאותו אדם. זה לא, יש לי חץ והחץ שלי הלך והזיק. לא, אני הזקתי. איך הזקתי? הזקתי על ידי חץ. יריתי במישהו חץ. זה הכוח שלי. החץ לא זז רגע אחד מעצמו. הוא זז רק מהכוח שלי. גם אש, לדעת רבי יצחק נפחא, זה משום חיציו. כלומר, אני מתייחס לאש כנזק אישי, ישיר של הבן אדם. אני לא מתייחס לזה כנזק שנגרם על ידי ממון של הבן אדם, אלא כנזק שנגרם על ידי האדם עצמו. יש להערה הזאת, למחשבה הזאת, המון המון השלכות, וזה גם לא כל כך פשוט, שזה מחלוקת, האם אישו משום חיציו או משום ממונו. פה הוא אומר אישו משום חיציו, ויש פה הגדרה יסודית של איך אני מתייחס לאש. אש זה נזק שאני בעצמי, כאילו אני בעצמי המזיק. זה לא הדבר שלי שהלך והזיק. אני לא מתייחס לזה כמו נזק של שור, או נזק של שן, אלא בתור נזקים של כמו חץ, משום חיציו. טוב, נראה לי שפה נעצור היום. אני מקווה שנהנתם, ומקווה שכבר לא יהיה דבר בעיר, ומלאך המוות כבר, כבר לא יהיה לו רשות, ובכלל שיהיה מצב טוב, ואליהו נביא יבוא לעיר לשמח אותנו, ועד הפרק הבא אני מקווה שתשמרו על עצמכם ותהנו. זייגזונטון שטארק, ביי ביי.